טוב, נגיד יש את השיעור אילו נשמעת המהר"ל, שהיום זה שנה 400 לפטירתו של המהר"ל. אני מקווה שבוודאי השבוע יעביר איזה משהו לזכרו, שיסביר קצת את תורתו, את משנתו של המהר"ל. אנחנו מתחילים היום, למי התחלתי כבר אתמול, זה נכון? אז אני מתחיל איתכם היום את הסוגיה של מלכויות זיכרון ושופרות, שיש פה גם פחת נמה לצופות. אז אתמול כבר ראיתם, יש הרבה תנאים, סוגיה שצריכה ליצור חן בעיני עתניאלים. אני אגיד לכם למה בעיקר אני מחכה, ומה הציפיות שלי, התקוות שלי מהלימוד הזה, מהסוגיה. בסופו של דבר, בתוך הרוחות של מלכויות זיכרון ושופרות, נמצא הלב של התוכן של יום ראש השנה. אנחנו אמנם מתחילים את הלימוד, מיד נתחיל במקרו, יותר במבנה של התפילה, איך בנו אותו, אבל בעזרת השם, בהמשך השבוע, אנחנו נעבור ללמוד את הפסוקים שבחרו, מה התכנים, ואני מקווה מאוד שההתבוננות הזאת בתכנים שנבחרו יעזור לנו יותר ללבן, יותר להבין מה טיב השופר, מה המשמעות של הזיכרון שמדברים עליו בראש השנה. וגם להעמיק את הרעיון של המלכות דרך ההתבוננות פשוט בסידור. אני כבר זה הרבה שנים אומר מלכות זכות ושופרות, אבל עוד לא ישבתי ככה על כל התנאים והבחירה ולאלטרנטיבות ולפסוקים. ובעצם מה שמאוד מיוחד בחטיבה שאנחנו לומדים גם במשנה וגם בתוספתא, זה שנמצאים כביכול בתוך המעבדה. אנחנו רגילים אם בישיבה, בבית הכנסת מחזור, כתוב מה להגיד, ופה ממש נמצאים במעבדה. מי שכבר הצפיק ככה להרים מבט לתוספתא, יכול לראות איזה מחלוקות יש שם בין רבי יוסי ורבי יהודה. אני מאוד מקווה שלקראת ראש השנה אנחנו נוכל יותר להפנים את התכנים של היום דרך ההתבוננות פשוט מאוד בתכנים של התפילה.
והיופי הוא שאנחנו, לפחות אני, לא זוכרים מה באמת ההלכה, מה עושים בפועל, אז אתה נמצא את זה במתח כאלה, כאילו זה יותר למייסי, כי אתה לא יודע באמת מה ישריב.
כן. אני אגיד לך מה הייתי שואף לעשות גם, אנחנו נלמד את היסוד התנאי, ואני חושב שהרבה מאוד מהחוויה, לפחות שלי, אני מניח ששל אחרים גם, שקדושת היום זה גם הפיוטים. אולי נספיק, נשלים בעוד מועד, לקראת ראש השנה, את התנאים, נוכל להסתכל גם בפייטנים, שהם תקופה מאוחרת יותר, לנסות להתבונן מה התכנים שמודגשים בתוך הפיוטים, ויש שם עולם רוחני מאוד עשיר, שאנחנו חווים אותו בתוך העולם של הפיוטים. וחסדאי העיר לי שיש גם צורך קצת ללמוד ראשונים בחבורה, וקצת בריס כשרוצה, אז אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אני מאוד גלויות, הייתי מאוד שמח אם היינו מספיקים גם ללמוד על תקיעות במיושב ובמעומד, אני פשוט לא יודע לוחות הזמנים כמה זה ייקח, מה מתוכנן, מניח שם בישיבת רם נמצא לדברו על זה. שם עיקר החומר הוא לא תנאי, אין שם בתנאים כלום, אלא בעיקר מתחיל בגמרא באיזה משפט קטן, תאום ראשונים. אז אולי? בסדר? אז מתחיל מי שפה רוצה להעיר, הייתי? בואו, אני מבין שכבר ישב איתכם על המדוכה מתניה קצת. בואו נתחיל מהרצון קצת להוריד את הבעלה. נתחיל ללמוד נושא שנקרא מלכויות זיכרון ושופרות, ויש כאן משנה, יש כאן תוספתא, יש כאן ספרה, יש כאן ספרה, איפה להתחיל? איפה כדאי להתחיל? איזה מקום? איך ממפים אותם? יש פה מכלול גדול מאוד, אמר ראיתם שיש נקודות השקה ביניהם. בכל זאת צריך לבחור כנקודת מוצא, איזה מקום כדאי ללמוד ראשון? כשאני מבין שמתניה אתמול עשה בחירה מסוימת, בואו רגע נחשוב על זה, איך ניגשים למחוק גרף רחב של מקורות תנאיים על אותו נושא? מה דעתכם? איך אתם ניגשתם? שלחתי לכם קובץ כזה בלי יותר להגיד מה לעשות, כן? ראיתם גם שהעליתי לאתר קובץ רחב כזה עם מקורות, כן? ממי כדאי להתחיל? יש כמה אפשרויות, ככה פריוריות.
לדעתי המשנה, כי זה הכי מזוקק.
כן. אז אומר לנו נועה, כדאי להתחיל מהמשנה, כי זה טקסט הכי הקנוני נגיד, הבסיסי, המזוקק, מאליו הדברים מתנגזים, וממנו ללכת אחורה, קדימה, לצדדים, נכון? כלומר, ודאי תוספתא כדאי ללמוד אחרי המשנה, זה פשיטה, נכון? גם מול מדרשי ההלכה אתה מציע, היה כדאי ללמוד המשנה כנקודת מוצא ראשונית. יש אפשרויות נוספות?
כן, המשנה היא הבסיסית, אפשר להגיד, אני רוצה להתחיל בהלכה ואחר כך ללמוד מאיפה היא מקורותיה. כלומר, נושאים שונים שאני אלמד, אני לא יודעת להתחיל בכולם מהמשנה ולך היסטורית, קרונולוגית. יש דברים שאני אולי עשוי להיות יותר מעוניין ויותר מבין אם אני מתחיל בצורה אחרת.
ולכן איפה אתה היית מתחיל? מה שמתניה עשה אתמול.
הייתי לוקח בחזור מראש השנה ורואה מה אני עושה.
אתה מתחיל מהסוף אפילו, אתה אומר יותר אחורה. אני חושב שאתה התכוונת לדבר אחר. מה מתניה בחר אופציה פשוטה?
מדרש הלכה.
מדרש הלכה, למה להציע מדרש ההלכה?
פסוקים, מדרש הלכה.
נכון, זה הגשר בין התנאים לפסוקים. יש פה איזה נקודה יסודית, באמת, יש גם דרך שלישית.
זה הסדר.
יש מזה היגיון במה שהוא עשה אתמול.
אני הייתי מתחיל בכל זאת מהחזור. אם הייתי לומד עם תלמידים בבית ספר או משהו מזה, הייתי מתחיל מהחזור, הוא אומר, אתם רואים, זה מה שאנחנו אומרים. למה אנחנו מתבלבלים ומתבלבלים? בואו נראה.
בסדר גמור, זאת ודאי אופציה. כרגע אני לא באתי עדיין לבחור, אני יש לי את הבחירה שלי, אבל כרגע יותר שתף אתכם ב... יש גם אופציה השלישית, והיא לנסות למפות את המקורות לפי הסדר הכרונולוגי שלהם, לדוברים, ולנסות לשחזר את הדיון לפי הסדר שבו הוא התנהל, לפי המקורות השונים, שעד אתה קצת מטשטש את המיקום של כל אחד במקור שלו, יותר, בוא נלך למקור הכי קדום. אחרי זה בוא נחפש את השלב הבא בדיון, אז את השלב הבא, 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 הבא בדיון, הבא, הבא, הבא בדיון. זאת אפשרות גם שקיימת, שכמובן בסופו של דבר מכל המבט השונות לא סותרות אחת השנייה. כלומר, יחד עם זה שחשוב לעקוב אחרי השלבים, גם חשוב לעקוב אחרי ההיגד של כל חטיבה, שיכול להיות שמקור קדום משובץ אותו חטיבה רחבה יותר או מקור מאוחר, ולראות בדיוק מה ההיגד של כל חיבור. כלומר, האם למשנה יש תפיסה, האם לתוספתא יש תפיסה מסוימת. אני מציע רק במבט ראשון להתחיל דווקא מהגישה של המקור הכי קדום, בשביל על רגל אחת לראות את השתלשלות הדיון, אבל את הניתוח האנליטי, התמטי, אני רוצה לעשות לפי הגישה של נועם, או שהיא קרובה מאוד לגישה של אלחנן. לנסות להגדיר את התבניות שעומדות כאן על הפרק, ואז לעבור למדרשי ההלכה, כמו לשלם בין כל הגישות, ושם להתחיל בעיקר את הדיון שבעיקר הניתוח התמטי להיכנס לתוך המסע ומתן של התנאים, כי יש פה המון מסע ומתן. בואו נתחיל למקור הכי קדום, מי התנאים הראשונים הקדומים ביותר שעוסקים בתפילה של ראש השנה, מכל המקורות שראיתם. אתם יודעים קצת למפות, מכירים את הספר טלפונים שלי? כן? מישהו פה אומר רבי יהודה ו... רבי יוחנן, יוחנן בן נורי.
כנראה היו אותו דור, אמר לו רבי עקיבא, אני לא יודע איזה דור רבי יוחנן
בן נורי. אז אני דווקא קצת חולק עליכם, תרשו לי. יש הלכה בתוספתא פרק ב' הלכה י"ז, שהיא גם נמצאת בברכות בפרק ג', מתניה השנייה לתוספתא בברכות, ונמצאת גם פה בפרק. זו תוספתא שיש בה מחלוקת של בית שמאי ובית הלל. יום טוב, מי שמחזיק את הקובץ שלי פתוח לפניו, זה שורה 72, יום טוב שראש השנה שחל להיות בשבת, בית שמאי אומרים מתפלל 10, ובית הלל אומרים מתפלל 9. יום טוב שחל להיות בשבת, בית שמאי אומרים מתפלל 8, ואומר של שבת בפני עצמה ושנותו בפני עצמה ומתחיל בשל שבת, ותילל אומרים מתפלל 7 ומתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת, אומר תשעת היום באמצע. כן, יש כאן מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מתי זמנם, אתם יודעים?
בזמן הבית.
בית שמאי ובית הלל, זמנם הוא זמן בית שני. שמאי והלל עצמם חיים בזמן הורדוס, לסוף המאה הראשונה לפני הספירה. זמן הפעולה של בית שמאי ובית הלל, זמן המחלוקת, זמן קיום הבתים, הוא במאה הראשונה לספירה. אחד מהתעלומות שלא נפתור אותה כאן היא שאם חובר הבית, מחלוקת הבתים נעלמת, בית שמאי נעלמים, וכשאין בית שמאי גם אין בית הלל, כן? כלומר, כשאין מי להתווכח, אז אתה גם מפסיק להיות בית. בית הלל הופכים להיות בעצם יבנה, ומה שאנחנו מכירים מיבנה, אתם מכירים את זה משנה בברכות עם רבי טרפון, עם רבי יעזר וכו', שביבנה יש פעולת דיכוי של שיערי השרידים של בית שמאי.
מה השמיד את בית שמאי?
שאלה טובה, אני אמרתי לך שאני לא אפתור את זה. אני יכול לספר לך שהרב דוקטור ישראל בן שלום, שהיום הוא ראש ישיבת ההסדר בנתיבות, והוא וישניצר, הוא מצטר וישניצר, אז הוא פרסם דוקטורט על בית שמאי. הספר גם יצא לאור, ולטענתו יש זיקה בין עולם הקנאים לבין עולמם של בית שמאי, והוא פשוט טוען שהם כולם נהרגו במרד.
דווקא לסריד האחרון זה באו בן בוטה מהדור הזה, והוא בית שמאי.
כן, נכון, אבל הוא אומר שהם פשוט נהרגו, כך הוא אומר. הוא אומר לבן זכאי, יבנה, הם בורחו, הם עזבו את ירושלים בזמן, והקנאים מתו, לא יודע, לא. שאלות האלה פחות מעסיקות אותי, אני חייב להגיד לך בכנות, כמה תשובות פחות ברורות, מה, יש לו רשימה של מי יש על השלישות של מי נהרג? לא יודע, העובדה היא, אותי אומר אותי התנועה הרוחנית, העובדה היא שביבנה, יבנה הופך, בית הלל הופך להיות היבנה, ואז ביבנה יש להם אג'נדה אחרת. כלומר, אין ויכוח עם הבתים, אלא ביבנה יש שתי אג'נדות שנפגשות. אג'נדה אחת שלמדנו אותה בחטיבה הקודמת של המשניות, מה האג'נדה של יבנה? איך בונים את עולם הרוח בעקבות החורבן, או בזיקה לחטיבה הקודמת שלמדנו, אם ביבנה שואלים את עצמם, יש המשך למקדש אחרי החורבן, או האם יש המשך לחיים הדתיים שהיו תלויים במקדש והם נעלמו עם המקדש, איך אני חי? אז זה, השאלה הזאת צריכה לעורר אותם סביב כל עולם התפילה שיש לו זיקה לקורבנות. כלומר, איך ממשיכים לקיים עבודה של פולחן, של עבודת השם? וגם ספציפית, הנושא המרכזי שהם צריכים בעיקר לעבוד עליו זה החגים. כי החגים, כל המערכת של החגים תלויה במקדש. ראש השנה, הקשר למקדש עסקנו בו בחטיבה הקודמת, אולי השופר תולי במקדש, אבל כל האחרים זה קל לראות. אז זיקה, יום כיפור, בלי מקדש אין כלום. פסח, בלי קורבן פסח, מה יש לך? שבועות, שתי הלחם. טוב, יש מישמר בלילה, נכון, כן, אבל מה יש לך, כן? סוכות, זה חג מקדשי הכי מובהק שיכול להיות. ואם החורבן, צריכים לשקם, לבנות מחדש, וזה אלו נושאים שמרוע מעסיקים את יבנה. ויחד עם זה, וזה לא פחות, לא נוגע לסוגיה שלנו, יבנה גם רוצים ליצור סמכות, שכדי לייצר אותו, משנים אווירה, אומרים בזמן הבית, בית שמאי ובית הלל מסתדרים טוב אחד עם השני, יחסית, כן? כך אומרת המשנה, תגמות, התחתמו אחד עם השני, יש אווירה, זה בסדר, אתה שונה ממני, אני שונה ממך, אבל כולם אירוע אחד ויתנו, אחרי החורבן...
הברית שמרגו אחד השני,
לא? בסדר? הברית שמרגו אחד השני. בסדר, מורכב, בסדר, אבל סך הכל הטונים של הדיכוי, שאומרים לרבי טרפון, ראוי הייתה להתחייב מיטה, זה טונים של אחרי החורבן, זה טונים של יבנה. ליבנה יש אג'נדה שלו, ומה שנורא בלט כאן, מי שיסתכל במקורות, ככה, אני אומר כרגע לפי שתשבו הדיון, ואנחנו נראה את זה. שיש לנו פה בית שמאי ובית הלל עם נושא אחד שמתווכחים עליו, בואו מיד נראה מה הוא. אחרי זה, בדור יבנה יש ויכוח נוסף. מי התנאים הבולטים כאן בדור יבנה? דיק קצת הדורות? רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, המחלוקת במשנה היא מחלוקת מובהקת של דור, של דור יבנה, נכון? אני צודק? כן, אני חושב שאני צודק.
זה לא בהתחלת יבנה ובהמשך יבנה.
מה זה?
רבי עקיבא היה מרד במקובה, זה 135
לספירה. רבי עקיבא נחשב הדור השני ביבנה. ביבנה עצמו מכיל שני דורות, הדור הקדום של ריבז, רבן גמליאל, אחרי זה רבי אליעזר, רבי יהושע, הם כבר תחילת הדור השני, ורבי עקיבא הוא הצעיר שבחכמי יבנה, והחכם והגאון שבכולם, או נגיד בצורה פשוטה, אם רבי אליעזר למשל מייצג את העולם של המסורות הישנות והזיקה לעולם הקודם של המקדש, רבי עקיבא כוחו בעולם המדרש, בכוח ההבנה, בכוח החידוש, וכוח החידוש הזה של רבי עקיבא הוא מרעיד את אמות הסיפים של יבנה. וזה הזדמנות לחבור אחד שנעשה בעזרת השם והשנה קצת להבין את העולם של התנאים, מה קרה שם. רבי עקיבא עם כוח החדשנות שלו מערער את כל הביטחון העצמי של הזקנים שזוכרים מה היה לפניהם, ועוד חזון המועד, בסדר? אבל יש לנו פה חטיבה מאוד ברורה של דור יבנה, שנראה, יש להם סדר יום אחר לגמרי מבית שמאי ובית הלל, יש להם אג'נדה אחרת שבאופן מאוד מובהק בתוספת ובמדרשי ההלכה יש פה גם חכמים מדור אושה. יש לנו סיפורים מה קורה בדור אושה, ודרשה אחת שאני מבין שאתמול למד אתכם מתניה בספרה של רבי יוסי ברבי יהודה, היא מדור רבי, מהדור האחרון של התנאים. בסך הכל תשימו לב מה אנחנו הולכים ללמוד, יש כאן השתלשלות של דיון שהולך לאורך כ-200 שנה, ממש מתחיל מבית שמאי ובית הלל עד רבי יוסי ורבי יהודה. כלומר, עד דורו של רבי יהודה הנשיא, שיש לנו שתי תחנות ברורות בדרך, יבנה ודור אושה, באופן מאוד מובהק, שבדור אושה הם בחלק מתווכחים מה קרה בדור יבנה. כן, מה הנושא שהטריד אותנו איפה במשנה, בחטיבה הקודמת? במחלוקת, האם רבי יוחנן בן זכאי דיבר דווקא על בית דין כמו יבנה, או עם יבנה בלבד, או כל בית דין. יש פה המון המון דמיון בין דברים שיש בחטיבה הזאת ובין מה שיש בחטיבה הקודמת. הרב וולפיש קצת עם הנטייה שלו לגישה ספרותית, מחפש גם כישורים ספרותיים. הוא נורא מתרגש ממשהו שלא יודע, אותי פחות ריגש. אבל המילה זכר למקדש מזכיר את זיכרונות. אותו היום קודש, מחר קודש, תמישת היום, לא יודע, לא התרגשתי יותר מדי מזה, אני חייב להגיד בכנות. נראות שהוא עושה מזה הרבה צימס, הוא עושה מזה. זה בכל אופן, זה מבחינת כאילו מה שאנחנו הולכים לראות. עכשיו, מבחינת בית שמאי ובית הלל, בואו רק ניגע בהם לרגע, ואז אני רוצה להפליג בעיקר בניתוח התמטי. לתוך המשניות, מהסיבה הפשוטה, המשניה נותנת מבנה, למרות שהמשנה הוא נכיל בתוכו כבר רבדים מאוחרים, יש בו מבנה ברור מאוד, גם של התפיסה היסודית וגם של הדילמה. ובואו נתחיל בית שמאי ובית הלל. קודם כל ברור שבזמן הבית עוד, וחשוב למה שדיברנו קודם, ובזמן הבית, בית שמאי ובית הלל, מה יש להם? איזושהי תפילה כבר מסודרת וקבועה. עכשיו אני לא יודע, יצא לכם קצת לשמוע על החלימות שלכם הקודם בישיבה, על המחלוקת הגדולה שיש בעולם, מתי בדיוק נתקנו תפילות הקבע. התפיסה המסורתית היא שהיא תועלת בגמרא וברמב"ם, שהתפילות תמיד היו. זה חוזר לאנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? אז אני, ככה סבא של סבא שלי עשה, כן? בלי לדעת בדיוק מי הם אנשי כנסת הגדולה. אני כל תקופת בית שני, זה תמיד היה הדבר הזה. הרמב״ם בלכות תפילה גם מסביר מה היה בבית ראשון, אם סבא שלי עשה אז גם זה מסביר, היה תפילות ספונטניות, חכמים ראו שהגלות מרחו בה נשפיע ואז הם קבעו תפילות קבע, אבל התפיסה היא שתפילות הקבע מתנהלות באופן רצוף בצד בית מקדש. כלומר, יש מרכז לחיים הדתיים ובכל מקום מקיימים חיים דתיים מסודרים. לפני כ-20 שנה עזרא פליישר כתב מאמר גדול ששם הוא פרס קשת מאוד רחבה, יריעה מאוד רחבה של מקורות שהוא ניסה להראות שתפילות הקבע המוסדרות הן בעקבות החורבן, ומתוך אותה מגמה שדיברנו עליה כבר קודם, רמזתי לה שצריך לבנות מסגרת קבועה של מפגש יומי עם הקדוש ברוך הוא בהיעדר מקדש, שבקיום המקדש יתקיים באמצעות הקורבנות, מה שלכאורה עומד בסתירה לכל התזות של פליישר שדי התקבלו בעולם, שתדעו. זה הנה, מקור כמו פה, בית שמאי בית הלל. ולרב יואל בן נון יש תוספת מאוד חשובה מאזנת בתוך המחלוקת הזאת. הרב יואל פרסם את זה גם במאמר, שמע את הדברים האלו בעל פה לפני שהוא כתב את המאמרות. שם הוא טוען שצריך להבדיל הבחנה ברורה בין תפילות החול לבין תפילות של הימים הקדושים. הסימנים הדי ברורים מראים שהתפילות של הימים הטובים הם כבר היו בזמן הבית תפילות קבע מוסדרות, והמבנה הבסיסי שלהם כבר היה קיים. יש לו כל מיני תוספות שאותי לא שכנו, לכן אני לא אפרוס אותם בפניכם. מי שרוצה לראות את המאמר, הוא יצא לו במשלף, שזה היה ביטאון של שבעת המצורים. כן,
המבנה חצאים הוא פסוח
זה בטוח שלא, אבל בוא ננסה לראות, בסדר גמור, אתה צודק. בוא נראה על רקע זה, כלומר, ברור פה שלראש השנה בזמן בית שמאי בית הלל יש מבנה. יש מבנה ברור, שהמבנה הזה מה כולל? תסתכלו בתוספתא, מי שמחזיק בבקשה. הלכה י"ז, זה משורה 72, איזה מבנה יש לו בסיסי? בראש השנה רגיל, כמה ברכות יש לו? 9. ומה המבנה הרגיל של תפילת יום טוב? כתוב בשורה הבאה, יום טוב אחר. מה המבנה הבסיסי שלו? שבע. נכון? כלומר, המבנה הבסיסי הוא 7 ו-9. זה דבר מאוד מאוד בולט. נכון? מבחינת המבנה היותר פנימי, אנחנו יכולים עוד לחלק את זה יותר טוב. 3 ראשונות, 3 אחרונות ו-1 באמצע. מטרת 3 הראשונות הוא מבוא לתפילה, הוא הפתיח. מטרת 3 האחרונות הוא סגירה של התפילה. מה בעצם הלב של התפילה? מה הוא? בפשטות הברכה האמצעית, שמה טיבה, מה תוכנה, בפשטות היא קדושת היום. לכן זה גם מסביר יפה את הרעיון של הרב יואל, שלי מאוד קוסם, אני חייב להגיד, שבימים טובים, מעין קידוש, שבו אתה רוצה לציין את קדושת היום, אז אנחנו מכירים שהמסגרת של קידוש יכולה להיות מצד אחד בסעודה, מצד שני, מקרא קודש, איפה הוא יכול להיות? מסגרת של התכנסות ציבורית ובתפילה, ודבר הזה אנחנו רואים עד היום גם בהבדלה. יש לנו הבדלה בתפילה, ויש לנו הבדלה על הכוס. יש לנו קידוש, מקדש השבת בתפילה, ושבת על הכוס. כלומר, מסגרת של קידוש בעצם, שגם מסבירה היטב למה שיום קדוש יהיה שונה מבחינת יצירת מסגרת של תפילה. ומי שבזמן הבית מאשר יום חול, ויום חול זה לא נועד לציין את היום. אין צו ברור בתורה להתפלל. יש בתורה מסגרת שבו אנשים מתפללים, הוא הרעיון שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו משהו. הוא רעיון שיצר עמוק במקרא. המתפלל הראשון בתנך הוא אברהם אבינו, זה רעיון שהיהודי הראשון הביא לעולם, העברי הראשון אברהם אבינו הוא המתפלל הראשון. לפעמים מכירים קורבנות, לא מתפללים. וזה ממשיך עם משה רבינו שהוא גדול המתפללים, וזה לא עוד אורך כל התנך, אנשים מתפללים. אבל אין בתנך מסגרת של תפילות קבע, שצריך כל יום, בגלל שהשעה היא שעה מסוימת, להתפלל. זה אין בתנך. גם אני אומר יותר מזה, בתנך רוב המתפללים מבחינה קיומית, מתי הם מתפללים? שיש להם צרה. זו המסגרת הרוחנית הכי מתאימה לתפילה. אם תרצו אני אשמח מאוד הלך השנה להתבונן קצת בכל הרעיון של תפילות קבע, שאתה יכולה מתפלל אותם בלי שום דחף, כנראה בגלל השעה אתה מתפלל אותם. כלומר אין גם נקרא זה בלשון בריסק, אין מחייב לתפילה ביום חול. מה מחייב? כן? כי אני אסביר אתם, עת צרה הוא לא רק מחייב, עת צרה הוא שהלב נפתח, כי אתה סודק את הביטחון שלך ואתה מרגיש את התלות בקדוש ברוך הוא. זה קיים כל יום בשבת, אם נשאל מה המחייב, המחייב הוא לציין את קידוש של היום. זה קידוש, קידוש, זה המחייב. וקידוש שאנחנו יודעים, הוא כבר גם כן מזמן בית שני, כי איפה, ויש לנו מחלוקת בית שמאי, בית הלל במשנה בברכות, פרק שמיני, על מה הסדר של ברכת היין וברכת הקידוש. אדם שצריך לקדש ימים טובים באמצעות דיבור, באמצעות ברכה, הוא ודאי בזמן הבית, ולכן הרעיון הזה מוסבר היטב, המבנה של שבר מאוד ברור. מה שעולה מהברייתא כאן היא עמומה מאוד ואין בה שום אמירה ברורה לתוכן, הוא שראש השנה חריג, בראש השנה יש לי פתאום 9, וזה דורש קצת הסבר. למה 9? מה, למה יש פה פתאום 3 אמצעיות? מאיפה הן באות? מה טבעם? בברייתא של בית שמאי בית הלל גם לא כתוב מה תוכנן, אין להם. אז אתמול הבנתי ככה משיחה עם חבר'ה ועם התניה, שהתניה הניח כבר כדבר פשוט, אני מבין גם למה שזיכרונות ושופרות בקדושת היום. אני מבין למה, ומי שהכין גם מבין, ומי שלא אז יבין אחר כך. אבל בכל זאת האמת היא שזה לא 100%, זה לא כתוב. לא אחרי כן ברור שאחת מהברכות האלה היא ודאי ברכת קדושת היום, שכן, וזו מחלוקת בית שמאי ובית הלל, זה האג'נדה שלהם. כאשר יום טוב חג ושבת, השאלה היא האם לצרף אותם לכדי ברכה אחת, או האם לציין כל אחד בנפרד, מה שמאוד מזכיר את מה שלמדנו בחטיבה הקודמת, ששאלנו את עצמנו, ששבת שבא מכוח ימות השבוע, ויום חג שבא מכוח התאריך, נפגשים במקרה, באותו יום, מה קורה לתוכן שלהם? הופך לתוכן אחד או לא? אז יכול להיות שזה גוף המחלוקת, אבל אתה צריך להגזים. אוקיי, בית שמאי באופן שיטתי, מה אומרים? שצריך מה לעשות? לכל אחד בנפרד. ופה יש דבר, שהכרגע תשמרו אותו בראש היטב, כי אני בהמשך רוצה להעיר אותו כשנימד את המשנה של מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי. בית שמאי בעצם מוכנים לשבור את המסגרת של המבט ראשון של ה-9, כי בית שמאי לא מוכנים שיהיה 10. וביום טוב שחל בשבת, לא ראש השנה, מה בית שמאי מוכנים לעשות? לשבור את הרעיון של שבע ולהתפלל 8. אלא אם כן, עכשיו, למה זה דרמטי? כבר הכנתם, נכון? כי מה קורה בתוך המשנה עם מלכויות, איפה לשים אותו וכו'? לא רק ברור, מה לא עולה על דעתם בכלל? לכאורה מה היה אפשר לעשות? זה הכי פשוט, זה מה שאני הייתי עושה. נכון, בדיוק מה שאומר אבי. שלמה המלכויות צריך להיות טרמפיסט של מישהו? רק השאלה היא של מישהו, לא יהיה טרמפיסט, תוסיף אותו ברכה בפני עצמה, מה הבעיה? בית שמאי לכאורה מה אומרים? שהדבר הזה אפשרי, נכון? אלא אם כן מה נאמר? לא סתם אמרתי דברי הקדמה קודם. מי חולק על האפשרות הזאת? אולי לא רק בגלל שאצלו הקדושות משתלבות, אלא אולי מסיבה יותר נוספת. מי אולי לא מוכן לקבל שנשבור את התשע, שנשבור את השבע? מי לא מוכן לקבל את זה? בית הלל, נכון. ופשוט מאוד, התנאים של דור יבנה הם פועלים משיטת בית הלל. הנושא שכאילו שמעסיק את התנאים בזמן הבית, זה לא מה תוכן הברכות, לא מה להגיד, לא מה אומרים, רק שאלה אחת. כלומר, בראש הרגל הם מחלוקת ביניהם, הכל מוסדר טוב. רק מה מטריד אותם? מה מטריד אותם? מה עושים כשהוא חל בשבת? זה הנושא היחיד שמטריד, שיש איזה שיבוש בתוכנה. כמובן שאם הניתוח הזה נכון, בוא נראה לי נכון, אז חייבים לשאול שאלה פשוטה, והיא, אז מה קורה בדור אחר כך שעמות הסיפים מתחילות לראות, כן? אז אני נעסוק בזה בהמשך. אני מבקש, אבל לפני שנראה מה בפועל הוויכוח שקורה בדור יבנה, בוא נראה מה הם מתווכחים. בואו לפני כן נראה את המבנה הבסיסי של התפילות שכבר קיים כמו בית שמאי בית הלל. פותחים משנה ראש השנה, פרק תלת, מאוד מאוד בולט בפרק הזה מספר אחד, זה כאילו פרק צהלי, מה המספר שבולט? 3, נכון? המספר 3 הוא המספר הבולט ביותר, שכן יש לנו כאן סדר ברכות, שסדר הברכות מה כולל בתוכו? אבות, דבורות, קדושת השם, זה 3, אחרי זה יש קדושת היום, זכרות שופרות, 3, ואחרי זה יש לנו עבודה, עבודה ברכת כהנים, 3. יש קשר מאוד ברור בין סדר ברכות לבין סדר נוסף במשנה בהמשך בפרק ט', וקוראים לו סדר תקיות. סדר תקיות, וסדר תקיות כמה הוא? 3 של 3-3. הסדר תקיות 3, בוא נתחיל ממנו, הוא באופן ברור קשור, וזה עולה בבירור מהדיון בין יוחנן בן נורי ורבי עקיבא, הוא בבירור קשור לכך שכמה ברכות יש באמצע? 3, ושתוקעים ל-3 מהברכות, נכון? כי גם רבי יוחנן בן נורי וגם רבי עקיבא נראה מוסכם לחלוטין על שניהם שצריכים לתקוע לכל אחת משלושת הברכות האמצעיות, רק טענתו של רבי עקיבא היא שאחת מהן צריכה להיות מלכויות, ולהיות מלכויות שיבצת אותו עם קדושת השם, יוצא שלא תוקעים לו. כלומר, גם רבי יוחנן בן נורי הודה שלא תוקעים למלכויות שהוא ברכה שלישית, כלומר כנראה למי תוקעים? לאמצע. אז רואים כאן קודם כל מבנה ברור של 3, וגם זיקה ברורה בסדר ברכות ובסדר תקיעות, אבל המספר 3 ממשיך לחגוג פה. כך למשל, 3-3, כלומר כל סדר תקיעות בנוי מ-3 פעמים של 3 קולות, נכון? 3 קולות, סליחה, נכון? שזה 3 פעמים תרת. מה קורה במלכויות זכרות ושופרות? אז זה המשנה הבאה שאני מקווה לעסוק בה בהמשך השבוע. אין פה חתים מ-10 מלכויות מ-10 זיכרונות, רבי יוחנן בן נורי אומר, אם אמר 3-3 מכולן, עוד פעם אני מגלה 3-3, היה עדיף אולי 9, נכון? אבל יש פה 3-3, נורא חוגג. המספר 3 נמצא גם דרך אגב בתפילת 18, כי גם שם בתפילת 18 רגילה יש 3 בהתחלה, 3 בסוף, וכמה יש באמצע? 12 ברכות, 12 מתחלק 3. אני יכול להגיד לכם שבדיונים שיש בהם אנשים שיסו להיכנס לעומק של מה המבנה הפנימי של תפילת 18, מה יסביר את הבחירה של חכמים בתכנים האלו ובסדר הזה, אז לפחות אוהבים לחלק את זה ל-6-6, רק איזה אופלי שיש לו, זה לא מעניין, אחרים חלקו על זה, אבל יש שם הכפולות של 3 נמצאות שם לאורך כל הדרך. אני לא זוכר כרגע מישהו שהציע שזה מחלק ל-4 ויש שם 3, זה לא ראיתי, אבל דבר אחד מאוד ברור, המספר 3 מאוד מאוד חוזר על עצמו.
הוא הוסיף את תפילה מלשיני כדי לתקל את כל הדברים. עכשיו זה 19, זה 3-3.
זה נכון, זה לא הנושא שלנו היום.
איזו להוסיף את הנושא שלי ולקלקל את המודל.
זו תיארה נכונה. ככלל אני יכול להגיד לך שמודעות למבנים או לסדר, דברים מהסוג הזה, יותר קיימים בעולמם של המתקנים. ויש שם שלבים בדרך, אתה יותר מוטרד מהשאלה של מה התוכן הנכון עכשיו להגיד. אני יכול להגיד לך שבעוד שבבבלי זה הפך להיות 19, בירושלמי צירפו שתי ברכות אחרות וכך נשארו על 18. בברכת בוני ירושלים וצמח דוד הם בירושלים לברכה אחת. אז אני אמצא לך את זה אחר כך, פשוט אני רוצה להתקדם בשיעור. אבל זה מופיע בירושלים בברכות מפורש, וגם במגילה. זה כנראה שבארץ ישראל שמרו על המסגרת של של 18. לא רוצה לשבור את זה. רגע, הרצון לשמור על ה-3-3 בולט בהערה שלנו קודם. מה רבי יוחנן רבי עקיבא מתלבטים איפה לשים את מלכויות? לכאורה מה יכלו לעשות? עושים עוד ברכה, כנראה שהיה להם מאוד חשוב לשמור על המבנה הזה. צריך כמובן לשאול מה כל כך קדוש במבנה הזה, כאילו ממה יוצא 3-4-3, אז מה היה קטסטרופה? אבל למה חייבים לשמור על המסגרת הבסיסית הזאת של הכפולות האלה של 3?
3-4
יכול להיות, וגם 4 אני יכול למצוא לך 4 אמהות, 4 סבולה, כאילו על כל דבר, כאילו סתם שהיום זה היום של המערה, ברוך השם המערה עשה פה תורות גדולות בדברים האלה, כן? לא, כאילו בדרך כלל גם אני אגיד לך, ההליכה לסימבוליות, אני לא רוצה לפגוע בחשיבות של הדבר הזה בעולם הרוחני שלנו, בעולם הפנימי, אבל לרוב זה לא שאתה בגלל הסימבוליות יוצר מבנה, אלא אתה יוצר מבנה משיקולים פנימיים, ואז אתה מוצא, מרחיב, מעמיק את המשמעות הסימבולית של המבנה הזה.
יש פה סימבולים שאתה לא...
נכון מאוד, כן? לכן אני, הסימבולים מאוד חשובים, והם לא סתם דרושים, הם אומרים דברים עמוקים על מהותו של יום, אבל בכל זאת אני לא הייתי אומר, בכל זאת שהיה 3-3 בהתחלה, כבר רוצו ליצור פה איזושהי סימטריה, לא רוצו כאילו לשבור, זאת שאלה שכדאי לשקול אותה, בכל אופן, עובדה היא שמאוד מאוד בולט שיש כאן מבנה. עכשיו המבנה הזה אומר דורשני, לא על רקע כל כך למה לא אמבה באמצע, על רקע אחר לגמרי.
אבל המבנה חשוב, לא דווקא שלוש, פשוט מוציא
שהמבנה... לשמור על מבנה קרוע, כן, אבל אני חושב שהמבנה הכי אומר דורשני, על רקע אחר לגמרי. והוא לכאורה, מה היה המבנה הכי מתאים, הכי מתבקש לתפילת ראש השנה? לכאורה, מה היה הכי מזמין אותו? להתפלל איך? כמה ברכות בתפילה? מבט ראשון, בפשטות.
אחד.
אחד, או יותר דיוק?
שבע.
אם אני שואל את עצמי, התבנית של תפילות ראש השנה, ואיפה היו צריכות לבוא? התשובה הכי פשוטה היא זה יום טוב, ביום טוב מתפללים. שבע, ולכן גם בראש השנה שבע, והאמת היא שבמנהג התפילה שלנו, עכשיו אני גם מקיים את שיטת אלחנן, כך באמת עושים. כי כמה ברכות מתפללים בערבית, בשחרית או במנחה? שבע. כלומר, העניין הזה שבראש השנה אתה אמור להתפלל שבע, הוא מאוד מאוד עמוק בתודעה שלנו, שזו המבנה גם הבסיסי של ראש השנה. ובעצם מה שאנחנו צריכים כך לשאול, מה נתייחד, מה נתייחדה תפילת מוסף משאר התפילות האחרות, שבהם חכמים שינו את מסגרת התפילה, והתשובה היא לא מאוד ברורה. מה היא התשובה? היות, מה המיוחד במוסף, תעזרו לי?
זה מה
שיש שופר, נכון, עדיף צודק, בגלל תפיית השופר, ואיכשהו אז מה אנחנו צריכים להניח, ומי בעצם זועק את הדבר הזה בפשטות? רבי עקיבא במשנה, שאם אינו תוקע, למה הוא מזכיר? הוא ישן מאוד פשוטה, רבי עקיבא, עוד נגיע אליו, רבי עקיבא זועק, יש קשר ישיר בין הזכרת הברכה הנוספת הזאת, מעבר למבנה הבסיסי של תפילות היום הקבועות, שהיו אמורות להיות לפי התבנית היסודית של קידוש היום, רק סיבה אחת, בגלל התקיעות. ואם אתה לא תתקע לברכה, אל תזכיר אותה. והמסגרת הזאת היא לכאורה כולה מזמינה, שזה דין מיוחד בתקיעת השופר, קשר מיוחד, מהותי, בין הברכות לבין תקיעת השופר. תדעו לכם שבראשונים, בעל המאור, רבי זרחיה הלוי, שהיה מגדולי חכמי פרובנס במאה ה-12, מציע משהו מאוד מאוד מהפכני במאור הקטן לראש השנה בדף י"ב עמוד א' ברב אלפס. למדתם אתמול עם מתניה את הספרה, אז אולי נגיע לספרה, נבדוק, אולי זה יכול להיכנס בספרה הרעיון הזה. במשנה העלינים שאני אראה ברור שהוא לא נכנס, הוא הרעיון המדהים הבא, אני מקריא לכם ואני אומר, כי משורש ההלכה אין בראש השנה שבע ברכות אלא 9, הן לעולם, בין בערבית, בין בשחרית, בין במוסף, בין במנחה. כמו שתראה בפרק תפילת השחר, הנה 18 כנגד מי, הנה שבע לשבתה כנגד מי, הנה 9 ברכות לראש השנה כנגד מי, נראה לנו מכאן שאין לנו לחלוק ב9 ברכות בכל תפילות היום, כמו שאין לך לחלוק ב-18 של חול ובשבע של שבת, ואף על פי שאין תוקים אלא במוסף, הוא יודע את זה, כי דתנן העובר לפני התלווה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע על עניין ברכות זה וזה שווים, שזה מהפכה עולמית. מה בעצם הוא מניח? הוא מניח שהמבנה של תשע איננו מבנה רק בגלל התקיעות, שהוא קשור איכשהו בעולם התורה. למבנה של תשע הוא בעצם שינוי של מבנה הבסיסי של התפילה של ראש השנה. מה שאולי נכון לומר הוא שאם בחג רגיל, בואו עכשיו תרגם את המשמעות של השיטה הזאת, אם בחג רגיל אתה נותן ברכה באמצע בשביל לבטא קדושת היום, אז מה אתה אמור לעשות בראש השנה? גם לבטא קדושת היום, ולכן ביטוי קדושת היום בא באמצעות מה? שלוש ברכות, ועצם מה השאלה שצריכה להיות אם כך, אם נלך בקו הזה? מה יש בראש השנה שאי אפשר באמצעות ברכה אחת להביע את תוכנו של יום? אני מציע מהקו הזה, שכמור במשנה הזה לא נראה לי נכנס בכלל. איפה זה נכנס בדברי רבי עקיבא? אם אינו תוקע, למה הוא מזכיר? יכול להיות אם כך שיש מלכויות בלילה. זה לא נראה לי, אני חייב להגיד. בואו נלך רגע לספרה ונקרא אותו. אני מבין שאתמול מתניה כבר עבד עליו בכלל מתודית, והברייתא של הספרה כאמור, ראיתם את המקבילות, מופיע גם איפה? בתוספתא. מדברים שם גם חכמים מדור יבנה, נכון? רבי עקיבא נמצא שם, אבל בואו נראה את זה. כי שם נמצא הלב אולי ששואל את עצמו איך הגעתי לפיצול הזה, להרחבה הזאת. כן? בואו נקרא את הספרה בפנים. שבתון זיכרון תורה מקרא קודש. תורה 82. תורה כמילה אחת, בדפוסים מי שיסתכל, הנוסח קצת שונה מה שכתוב פה, אני מפנק אתכם. הלכתי ישר לכתב היד הכי טוב של הספרה, שהוא באמת נחשב, כשרוצים להביא כאילו דוגמה שכתב יד משובח, זה הדוגמה. עם כתיב תנאי טוב, עם גרסאות מקוריות טובות, כתב יד ותיקן 66, יש פקסימילה של בית המדרש, יש עותק צילום שלו, אפשר גם לראות אותו באוצר החוכמה, מי שרוצה לראות את הצילום שלו, והוא גם מוקלש במילון ההיסטורי, אז אני הבאתי אותו משם.
למה הוא נחשב כל כך משובח?
כתב איזה דוקטורט פרופסור באוניברסיטה העברית ששמו, לא בגלל שהוא עובד כאן, הפוך, זה ספר תורה שנשבע בין הוגנים, הם שברו אותו. הם שומרים על כתבי יד, אבל כתב יד לא משובח כי הם שמרו עליו, כתב יד משובח כי הסופר שהעתיק אותו, הוא העתיק אותו בצורה שניכר שם הלשון והסגנון של העברית של התנאים. כשאתה מדבר כתב יד משובח, אני רוצה להסביר בשפה של אנשי המחקר, הכוונה היא שהעברית יש לה רבדים, והעברית עוברת שינויים במהלך הדורות, ונטייה של מעתיקים הוא להתאים את העברית של מה שהם מעתיקים למה שהם רגילים. וכתב יד משובח הוא כתב יד שהמעתיק קפיד לשמר את מה שהיה בכתב יד שלפנה בלי לשנות. אז אותו יהודי שלמה נהן, אחד מהחוקרים המובילים היום בתחום של תלמוד, כתב דוקטורט שלם, ושם הוא ניסה להראות בדק את האיכות של כתב היד, והוא מאוד לא משובח. אני מכיר המון דוגמאות שאני משתמש בדיוק בקי במחקרים, אתה רואה שהם שימרו ביטויים שהם נאבדו עם הזמן, שהם שם רעיונות תנאיים שבמקורות מעתקות מאוחרות מוצגות אחרת. אז פה תראו אותה את הדרשה, כי מה רבי אליעזר דורש באופן מובהק? בכלל ההיררכיה של דור יבנה הזכרתי קודם, וזהו הרב הזקן של יבנה, ורבי עקיבא הוא הצעיר יותר. בכל המקומות רבי עקיבא מגיב לרבי אליעזר. רבי אליעזר מה דורש? לוקח את הפסוק ומה דורש? בתוכו את מה? את התפילה של ראש השנה. שבתון זו קדושת היום, וברכת קדושת היום. זיכרון אלו הזיכרונות, תרועה אלו השופרות, מקרא קודש קדשר. רבי אליעזר אומר הברכות של ראש השנה הן כתובות איפה? בתוך התיאור של הפסוק את היום של ראש השנה. התורה כתבה בחודש השביעי ואחד לחודש, נצא לקרוא את מתוך תנ"ך, איפה התנ"ך שלי? נקרא את זה מבפנים. שכתוב בתורה בחודש השביעי ואחד לחודש יהיה לכם שם מקף, או נקודותיים, מי שמעדיף. מה יהיה לכם? יהיה לכם שבתון, ולכן מה ברכה אחת צריכה לבטא? את היות היום יום שבתון, זו ברכת קדושת היום לפי רבי אליעזר. אחרי זה כתוב שהיום הזה יהיה לכם זיכרון, ולכן מה ברכה אחת צריכה לבטא? את רעיון הזיכרון. דבר נוסף שהיום יהיה לכם הוא תרועה. הברכות צריכות לדבר על התרועה של היום הזה. אחרי זה התורה ממשיכה, מקרא קודש, היום הזה, גם קדש אותו בהימנעות מעשיית מלאכה. כדי להבין את הדרשה של רבי
יאיר, שני עשיית מלאכת עבודה,
כתוב פה מקרא, מלאכת עבודה, כן, תודה, כשזה הפסוק הבא, מלאכת עבודה, לא תעשו. רבי עקיבא מה אומר לו? אמר לו רבי עקיבא, אינו אומר שבתון, אלא שבות שכן הוא פותח בשביתה ראשון. אם תעיינו בכל המקבילות, שזה פה, תוספתא, ירושלמי, בא ותראו שיש כל מיני הבדלי נוסח מסוימים לגבי הסגנון המדויק שמה אמר רבי עקיבא לרבי אליעזר. אני מציע בשלב הזה, בואו לא נחפש את הדקויות האלה, בואו נשאר בלשון הזאת של הברייתא בספרה. הפשטות שמה רבי עקיבא טוען כנגדו, שכשהתורה אומרת יהיה לכם שבתון, כל כך מה צריכה לספר לי שהיום הזה אסור יש לשבות בו, לפני שהתורה תעבור ותגיד לי מה להתפלל או מה התוכן שצריך להתייחס אליו, קודם כל צריכה למלא את היום במסגרת של קודש. ולכן רבי עקיבא קודם כל השבתון בא בפשטות, מה ללמד אותי? לשבות. אלא, ועכשיו הוא מציע דרשה אלטרנטיבית בדברי רבי אליעזר. מה הדרשה אלטרנטיבית? זיכרון, אלו הזיכרונות. כלומר, שהיום הזה שהוא שבתון, עכשיו, מה תוכנו? והתפילה רוצה להתייחס לתוכן של היום. אז תוכן אחד, הוא מסכים לרבי אליעזר, הוא זיכרונות. תראו, אלו השופרות לתוכן השני. מקרא קודש, זו קדושת היום לתוכן השלישי. שמעובד ראשון, הם שניהם מסכימים לגבי הצורך בשלושת התכנים האלו ביום, אין ביניהם מחלוקת שלראש השנה יש שלושה תכנים שצריכים להיזכר בתפילה. האם יש ביניהם מחלוקת הלכתית? זה פשר ליברמן בתוספת כפשוטה חושב שלא, סך הכל חולקים איזה מילה. עדיף פה רמז לרעיון שבהחלט יכול להיות שכבר חשבו אותו לפניך, ככה למדתי מאיזה הערת שוליים לדוקטורט של הרב וולפיש, והיא שאולי הם חולקים מה הסדר. כלומר, אולי לרבי עקיבא צריך מה?
זיכת היום בסוף.
זה בעייתי רק מסיבה אחת. מאיזה סיבה? שזה לא מתאים לדברה במקומות האחרים. ופה אתה עולה על שאלה מאוד גדולה, עדיף, שאלה מתודית. שרבי עקיבא מופיע לי, ונוספת לה משנה ודרשי ההלכה, האם אני אומר צריך ליצור הרמוניזציה בכל המקורות כדי לשלב את רבי עקיבא משלושתם, או האם כל מקור לבד, אולי באסיפה יש מסורת אחרת, מה חשב רבי עקיבא?
מה זה שתי עקיבא?
כן, זו שאלה, יכול להיות, עקיבא באלף, עקיבא באי, נכון? ראיתם שבכתבי יד הטובים על רבי עקיבא הארץ ישראלים תמיד מופיע באי, כן? בסדר? אני רק אספר לכם, שדר, כל הזמן, אני אמרה לכם מחקרים, אני רוצה להגיד מה אני חוסך את חיימה שלי, פעם הלכה להרצאה של אחד מגדולי הפילולוגים, יהודי גאון בפילולוגיה, גם תמיד חכם בירי השמיים, שדיבר ביום הולדת ליהודי שהיה שכן שלנו, בירושלים, פרופסור יהושע ליבוביץ', לא ישעיהו, יהושע, שהיה רופא והיה איזה חוקר של תולדות הרפואה מאוד חשוב, זכה לחיות על גיל מופלג, הוא מת בגיל של קרוב ל-100. וכשהוא הגיע לגיל 80, עשו לכבודו איזה ערב, ופרופסור רוזנטל, שהיה מלומד מאוד גדול, העביר שיעור של שעה, האם כותבים פרברי עם וט או עם שני ווים. ואמא שלי מתארת לי, נחמה ליבוביץ' נרדמה, היא נרדמה, אבא שלי נרדמה, כאילו, בסדר, אני מנסה להביא לכם את הפילולוגיה כשהיא נוגעת ליכולת שלכם ללמוד יותר טוב את התוכן, בסדר, לא פילולוגיה לשמה. אבל תדעו לכם שיש פילולוגיה, מביאים את זה לשמה. כאילו...
אולי יש לנו פגן בעבודת הראשון שאנחנו לא לומדים.
זה יכול להיות, זה יכול להיות. סיפר לי פעם יוחנן בויאר, שהוא פרופסור ללשון באוניברסיטה העברית, בנו של הרב בויאר, שהוא פעם העביר קורס בארמית בבלית, בחילת הרצוג. נכנס איזה ישיבה בוחר בשיעור הראשון, אמר לו, תגיד לי, אם אני לומד ארמית בבלית, זה ישפר את היכולת שלי לקרוא גמרא? זה אמר לו, בוודאות כן, אבל אתה צריך לבוא לקורס הזה, כי מעניין אותך עכשיו שנה שלמה ללמוד ארמית בבלית. יום אחד אתה תראה, זה יעזור לך. אבל אתה לא תוכל להחזיק מעמד פה רק מהרצון שזה יעזור לך. אמר לי שהוא עזב אחרי השיעור השני. אני חושב שהוא צודק, יוחנן. אתה לא יכול כל הזמן לשאול מה אני ארוויח. אתה צריך כל דבר שאתה עושה לעשות אותו כי אתה רוצה לעשות אותו. לא בכלל תרוויח, כן? לסוף הכבוד לבוא. ובכל אופן, רבי עקיבא הוא תמיד בהי במקור ארץ ישראלי. בסדר. עכשיו, יכול להיות שיש מחלוקת בין המדים, והשאלה שהעלית היא שאלה נכונה. בכל אופן, מבחינת התשתית, הברייתא הזאת בעצם מסבירה לנו אולי את הרעיון של מכירות זכות ושופרות, מאיפה זה מגיע, ברקע הזה בואו קצת נחדד את זה, נתבונן לרגע במבנה התפילה הבסיסי. ופה אני רוצה לשתף אתכם, אני היום לא הבאתי את הספר כי הסתמכתי על זה שנמצא בספרייה של הישיבה, אבל התברר שהוא חסר מעמדה וכל מי שמתעניין בספר ביקש שאני אביא אותו מחר בית שלי. יש לי בבית ספר של אותו יהודי עזרא פלאי שנקרא תפילה ומנהגי תפילה ארץ ישראלי מתקופת הגניזה. זה חיבור אחד מהמדהימים ביותר ממדעי היהדות שקראתי, הפוך מפרברי בבית או בבב. כולו מלא תוכן עשיר, הוא כתוב יפה. עזרא פליישר היה לא רק חוקר גדול, גם פייטן בזכות עצמו, עם לשון, אימה, זה פשוט כיף לקרוא אותו. ושם הוא בעיקר עובד עם שחזור הנוסח התפילה הארץ ישראלי, שהוא כולו שונה בהרבה דברים מהתפילות שלנו. אנחנו התפילות שלנו בביות, ויש שם פרק שלם על התפילות בימים טובים ובימים נוראים, ומחר בין לדבר אני מקווה שאני אזכור להביא. ושם הפלאשר מביא נתון שאם נדע אותו נבין קצת יותר טוב מה עומד פה על הפרק. אנחנו רגילים כשאנחנו רוצים בדקת תשעת היום לציין את היום, אומרים ותיתן לנו השם אלוקינו את יום X, מציינים תכונה של היום, כן? למשל את יום הזיכרון הזה יום תרועה מקרא קודש, יום הכיפורים הזה יום במחילה סליחה וכפרה, יום חג המצות הזה, נכון?
זמן
חירותנו, משהו שמאפיין אותו. חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו, כשכל מטבע לשון, כל הנוסח הוא של חכמים, שלנו. אפילו לא מופיע בהכרח השם המקראי, נכון? לא תמיד. שבועות אולי, לא יודע, ובמנהג ארץ ישראל היה פשוט לקרוא את הפסוקים. כמו היום הוא מתאים את השם אלוקינו, ואז הוא קוראים את הפסוקים, הוא יקרא חג ג' במוספים, היו עושים אותו דבר. תדעי מה אנחנו עושים, קוראים רק חלק מהפסוקים ואז משלימים על ידי האמירה ומנחתם ונזכרם, כי מדובר שזה תמצית שלנו ואנחנו לא קוראים את בארץ ישראל קראו את כל פרשת המוסף של
של
החג הזה. רבול בינון שעובר לפני הטיבה כמה הוא עושה נגרת ישראל. פעם הייתי בישיבה בין צורים, הייתי בעל מוסף פה אני בעל שחס בישיבה, אבל אז פעם שאל אותי, תגיד, למה אמרת מנחתם להסכם כי מדובר? למה לא קראת את כל הפסוקים? אמרתי לו, כי זה מה שכתוב במחזור. אמרתי לו, תשמע, זה נשמע לי תירוץ די טוב, כאילו, כל מה שכתוב במחזור. זה לא הניח את דעתו. אבל זה היה מנהג ארץ ישראל, כלומר, בברכת קדושת היום, אתה קורא את הפסוקים בתורה שמתארים את המועד, וכאן אני אוסיף לכם עוד נתון שקצת יושב על הלב. אתם יודעים מה היו קוראים בתורה לפי המשנה במגילה בחגים? בעיקר, בכל החגים. את ויקרא פעם ג' אנחנו, יש שם מחלוקת גדולה מאוד במגילה, מחלוקת תנאים כבר, ובאמוראים נמצא כבר הכרעה ברורה בעצם מה ראוי לקרוא בחג, האם לקרוא את הציווי עליו בתורה או האם לקרוא את האירוע שהחג הזה בא לציין אותו, כן? האם לקרוא את שבעה שבועות תספור לך או האם לקרוא את מתן תורה, האם לקרוא את יציאת מצרים בפסח או לקרוא את ויקרא פעם ג' הצו לקיים את חג המצות. ההלכה הארץ של המשנה היא לקרוא את הצו את ויקרא חג ג', לעומת זאת יש דעות אחרות לקרוא את האירוע שהתורה מתארת. כפי שאתם יודעים יש חגים שזה מוצלח יותר ויש חגים שצריך יותר דמיון בשביל למצוא
מה נעשה בסוכות,
מה נעשה בסוכות זה קל, אבל מה נעשה בשבועות בתן תורה, מה נעשה בראש השנה, מה קרה בראש השנה? אז קוראים השם פקד את שרה,
זה חז"ל,
בסדר, לא נורא, כן? שאיך פיצינו אנחנו על הדבר הזה, גם בדבר שלא נמצא בגמרא, מפטיר, כי מה קוראים במפטיר? במדבר כ"ט, אבל המנהג שכתוב פה הוא לקרוא את ויקרא פעם ג', כלומר אני נמצא על חג, אני רוצה לקדש את החג הזה, איך מקדשים אותו? קוראים את הפסוקים בתורה שמצווים עליו, כך מקדשים חג, כמו שאנחנו עושים בכינוס בבוקר, אם רוצים לראות דוגמה כזאת. קוראים את זכור את יום השבת לקדשו, ששמור את יום השבת, ששמרו בני ישראל, קוראים פסוקים על השבת, וקדש שבת. מה עושים בתפילות של שבת? אנחנו גם קוראים, בליל שבת קוראים את ויחולו, נכון? בשבת בבוקר קוראים את ושמרו, במנחה אין לנו, אבל אנחנו במוסף קוראים את ויום השבת. יש היגיון למבנה כזה של חג. זה קודם כל הבסיס. כלומר, אם אנחנו עכשיו ניקח את השאלה הקודמת, למה מתפילה של שבע לתפילה של תשע, בעצם עכשיו צריך לגלגל את השאלה הזאת פשוט לאיפה? לויקרא חב ג' אני מצטער שלא הבאתי את הספר של פליישר, כי הייתי מקריא לכם בפועל חצי מה עולה מהגניזה שלך בפועל הם התפללו, אבל אני חושב שאנחנו לבד נוכל כבר לשחזר את זה. שאני מתפלל עכשיו, אני יהודי ארץ ישראלי, מתפלל בתלישת היום של חג הראשון של חג המצות. מה התוכן שכתוב שם? כמה תכנים כתובים בתורה על חג המצות? תקראו את זה. 15 היום לחודש הזה חג המצות לאדוני, 7 ימים מצות אוכל. אז כמה תכנים יש פה? כמה? אחד. אז כמה קדושות היום יש פה? בואו נתבטא בשפה הזאת. כמה קדושות היום יש לחג המצות? אחד. אז כמה ברכות צריך? אחד. מקדושת היום, בואו נתרגם, מקדושת היום זה תוכן של היום. אני הולך לחגים האחרים שהתורה מתארת בבירור את התוכן שלהם. מה התוכן של שבועות? אז אתה קורא את הפסוקים של שבועות, התוכן מאוד ברור, שתי הלחם, נכון? זה התוכן, יום הענפת שתי הלחם, זה מה שכתוב בספר ויקרא. כמה תכנים יש פה? אחד, כמה ברכות צריך? אחד, אני לא בסוכות, כמה תכנים יש בסוכות פה? גם אחד, כלומר, מה הבעיה של ראש השנה? שפה עולים על פלא עצום, ותראו איך הדברים של השבוע הראשון מתחברים עכשיו לשבוע הזה. מצד אחד, התורה התקמצנה במילים על ראש השנה. מסכימים? מה זה התקמצנה? לא הסבירה כמעט כלום. אתה בעצם לא יודע על מה היא מדברת, בגלל שאתה לא יודע על מה היא מדברת, אז לא היא מדברת על הרבה דברים, בדיוק. כלומר, לו התורה הייתה ברורה ואומרת איזה תוכן ברור מה זה החודש השביעי אחד לחודש, אז אני חושב שלא היו מגיעים לשלוש ברכות, היו מגיעים אולי לפחות, אבל דווקא בגלל שהסיפור פה לא כך מתחבר לעצמו. ופה אני הייתי מוסיף אולי שני גורמים נוספים שאני לא בטוח בהם, אבל זה כמעט נראה לי ברור שאין רבי אליעזר ואין רבי עקיבא מפריע להם מאוד תשומת הלב לשבתון והמקרא קודש. אנחנו חולקים מי בא לצוות לשבות במלאכה ומי בא להגיד לך תדבר על זה בתפילה, אבל יש פה קודם כל כפילות שלא קיימת בקודמים לפחות. אני לא יודע מה להגיד לכם, אז מה עם יום כיפור וסוכות, כי שם הרי פה דיברנו ששני מופיעים. כן, אז אני לא יודע, אני לא יודע, אבל כרגע כאילו אני אומר, מי שקרא עד עכשיו את התוכן, זה משהו לשים לב אליו. כלומר, אולי אחד בא להגיד לך תשבות, והשני בא להגיד לך משהו, לא יודע, כי הכי טבעי היה לי שתשעת היום, אז אולי לא צריך פסוק. אבל הדבר השני, הזיכרון תרועה הזה, שאתה לא 100% יודע מהו, אתה גם יכול לפרק אותו, את הזיכרון והתורה, אני יכול לזה סמיכות, מה אתה מפרק אותה? המוטיבציה לפרק, אולי בגלל ההופעה השונה של זה באיזה מקום, בספר במדבר, מה כתוב שם? יום תרועה יהיה לכם. מה יום תרועה אומר לכם? שהתרועה יכולה לעמוד לבד בלי הזיכרון. ולכן אם אני בא לבדוק את התכנים הפנימיים של היום הזה, אז בניגוד לנטייה שלי לדעתי בפשוטו של מקרא, שצריך לדבר על זיכרון תרועה כסמיכות, כביטוי, וחיפוש בגוגל הייתי מכניס אותו עם גרשיים, כן? וצרף אותו יחד. אני כן מבין אולי מה דחף אותם לומר שיש מקום להתייחס לזיכרון בנפרד ולתרועה בנפרד. רגע, הבא שאני חושב עולה בצורה ברורה מהספרה הוא שבעיקר חב ג' מספר על תכני החג, הדרשנים כאן, שם רבי עקיבא ורבי אליעזר, רבי אליעזר ורבי עקיבא, דורשים את המילים הכל כך מעטות של התורה כמתארות תוכן משולש של היום הזה. אבל רק כזה, מה צריך ביום הזה לעשות? לברך שלוש ברכות. שמה נהדר לגמרי בספרה? נהדר הקשר לתקיעות. ולפני כן, צל הקשר לתקיעות. מרשתי קודם, רגע, בא למור, מדבר או לא מדבר? לא הייתי לומד לבד את הספרה, הייתי אומר, אם קדושת היום של ראש השנה, קדושת היום שיש בה שלושה תכנים, וכל תוכן זוקק ברכה בפני עצמו, למרות שהאמת, אני לא הייתי שואלה, למה לא שברכה אחת לדבר על שלושת התכנים? כאילו, מה יש, כן? הנה הרב וולפיץ, בדוקטורט שלו, גם מי שיקרא, יראה, הוא אומר, אני כתורים, יום זיכרון, יום תרועה. נו, לא אומרים גם זיכרון, יום תרועה, בברכה אחת, כאילו. כאילו, לא, כבר לא מתעלף שזה יהיה ביחד, כן? אבל אם זה הבסיס, הבסיס הוא שזה יום עם כמה תכנים, ולכן צריך שלוש ברכות, לכאורה אין סיבה דווקא במוסף. כן? לכאורה לא, כן? להכריח דווקא מוסף, מה שנראה יותר מפשט המשנה, דברי רבי עקיבא במשנה, להניח שזה התוכן של היום ניתן לבטא אותו באמצעות ברכה אחת, כמו כל החגים, כמו קדושת היום מספיק לברכה אחת, ואני רוצה את הברכות האחרות שיהיו בעלות זיקה לתרועה שהם מראים אותה. זו תפיסה אחרת בפשטות. הדבר השני שברק מאותו פה, בצדק, שבדברי רבי אליעזר ורבי עקיבא, גם יש מבנה של שלוש, ומי נהדר לגמרי?
מלכויות
נהדרים לגמרי. והדבר הזה אומר דור שני, היעדר של מלכויות, תרשו לי, כן בבקשה, מלכויות לא נמצא בדברי רבי אליעזר ורבי עקיבא בדרשות שלהם. התחושה שמלכויות הן קצת מסכנות, או שהן מעין תוספת מאוחרת, או שהן לא במקום, אתה מקבל בעליל מאיזה מחלוקת במשנה של מי?
איפה
זה מצא? לא חמינו, למה לא יודעים איפה לשים אותו? כמו מאוד ברור להם, זיכרונות ושופרות, מלכויות אתה מרגיש שהוא קצת לא במקום, אתה מרגיש שהוא אחר מהם, ככה אתה קצת מרגיש. בוא נוסיף לזה עוד נתון, והוא במשנה בתענית, מאוד חשוב, דיברנו על זה גם כשאספנו בתורות. במשנה בתענית שמתארים את תפילות התענית, שבאיזו פרשה בתורה הן מושרשות? אתם לא יודעים. באיזו פרשה?
חצוצות.
חצוצות, נכון. במדבר יהוד, ושם יש מחלוקת תנאים, האם ההרחבה של תענית התורה, מה תפילות התענית? 24 ברכות, לא פעם, וזה מתחלק באיזה מספר? שלוש, מוסיפים שש, דיברנו קודם ששמונה עשרה זה שש ועוד שש, והנה מוסיפים עוד שש. זה לא נראה לי מקרה, אני חייב להגיד. הרעיון הזה שיש מבנים שמעוניינים לשמור על הסדר, על צורה, זה לא נראה מופרך בכלל הדבר הזה. שם יש זיכרונות ושופרות שעולים לכאורה מאיפה? מאיפה לקחו את זיכרונות ושופרות שם? כמה פסוקים? היו לכם לזיכרון, ואיפה לוחות שופרות? לא צריך עוד גאון לנחש, לא מה גדול שם? ויותר בחצוצרות, לא צריך עוד גאון. כלומר, הייתי אומר, ופה אני רוצה קצת בהמשך להרחיב על זה, שלקחו את זה למה הפסוקים, נכון? אז מה אני רואה בעוד מקום? שזיכרונות ושופרות נמצאים באיזה מסגרת? בפני עצמם, נכון? בלי מלכויות. כלומר, זיכרונות ושופרות הם עולים בקניח לך בלי מלכויות. נכון מאוד. כשאני צריך את כל הדברים האלה יחד, ועכשיו גם הולך ומתבונן, ומה המקור של מלכויות? אז כאן תראו, ופה זה מלא שאלה גם כן עקרונית, של איך לקרוא מקורות, ונוצר, זה הכי חשוב שתדעו, שזה לא ברור תמיד, ולא צריך להיבהל שאין לנו תשובות ברורות. השורה הבאה בספר הוא, מניין שהוא כולל אימן את המלכויות. שכבר הלשון הזאת היא, כולל אימן, הם חטיבה, ועכשיו מה השאלה? שהוא יקלל אימן. אבל מי אומר את המשפט הזה? אז בפשטס, מה אפשר להגיד? שמי אומר אותו? ממשיך, שהדובר הקודם, מי הדובר הקודם? רבי עקיבא. בשורה 86. זה רבי עקיבא. במקבילה בבבלי, מישהו התבונן בו? מי שעוד לא התבונן בו, אני אגיד לכם בדיוק איפה זה. הבאתי גם בבלי בירושלמי בקובץ הגדול הזה. במקבילה בבבלי זה בשורה 200. תניה, מביאים קודם כל בשורה 193 את רחובת רבי אליעזר ורבי עקיבא, אוקיי? ובשורה 200 מביאים את הברייתא הזאת כברייתא נפרדת. רבי אומר, אני השם אלוקיכם בחודש השביעי. אז לפי הבבלי, לפי כתב יד התימני לפחות, מי בא על הדרשה הזאת? מישהו חדש. מה קורה בספרה? אתה לא יודע. כלומר, מי שפה ירצה להגיד את שמע כל רבי עקיבא, אני לא יכול להיות שלא צודק, מצד שני, רבי עקיבא הרי כתוב כולו במבנה של רבי אליעזר, אז אולי זה לא רבי עקיבא, זה פתוח, אין דרך לדעתי להכריע בספרה. תרשו לי גם להוסיף שבתוספתא בראש השנה בפרק א' הלכה י"ב, שגם היא של מי? של רבי עקיבא, לא רבי עקיבא באלף, שמתם לב, כי זה כבר כתב יד מושבש כך בבלית, בסדר? רבי עקיבא שם בפירוש מדבר על מלכויות, זיכרונות ושופרות שהם נראים פה כסוג של דומים ביחד, כדי, נכון? כלומר, אז יכול מישהו להגיד, שמע, אצל רבי עקיבא זה כבר דבר, זה לא 100% ברור, ואחד ברור שמי שזה לא יהיה, ופה אני אסביר לכם שתי הצורות של ההסתכלות הזה, ודאי שהמלכויות הן לא חטיבה אורגנית עם הזיכרונות והשופרות, הן לא מתוארות יחד באותו פסוק. איתו איזה מדרשה יש כאן? זו דרשה באמת חוקה מאוד מפשוטו שמקרא, מאוד מאוד דרשי. איך למדו את זה? מניין שהוא... תלמוד נאמר, אני השם אלוקיכם בחודש השביעי, מה הדרשה הזאת, תגידו לי? תמיד אם תנח פתוח, לא תבינו כלום. איפה כתוב אני השם אלוקיכם?
בכל
אחד. לא. בסוף שבועות, השורה לפני כן. אני השם אלוקיכם בחודש השביעי באחד לחודש. למה זו דרשה מאוד רחוקה? כי דיברנו כבר על המבנה של הפרק של ויקרא חב ג', מה היה אחד מהדברים שעמדנו עליהם? שיש פה חלוקה ברורה של ויקרא חב ג' לשתי חטיבות, ואני השם אלוקיכם מועד לשמש כמה? כסיומת, כסגירה של החטיבה הקודמת. זוכרים את זה? עכשיו יש לזה גם סימן... בסדר, זה מאוד ברור. אז לבוא ולהגיד אני השם אלוקיכם להצטרף, זה כבר מאוד רחוק, אבל כמעט הייתי אומר ככה. זיכרונות, שופעות, קדושת היום, אפשר להגיד הם באים ישר מהפסוק של ראש השנה. ולכן כשאני לומד את המשנה בראש השנה ורואה שברור לרבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא בפשטות שזה מבנה הוא קדושת השם, קדושת היום, זיכרונות, שופרות, ורק מה הם מתווכחים, איפה לשים מלכויות, הוא משתקף גם פה יפה, כי קדושת היום, זיכרונות ושופרות, מאיפה נלמדו, מאיזה מקום, ישר מהפסוק שמתאר את ראש השנה, ומלכויות מגיע גם אם הוא מגיע באותו דור, על ידי אותו חכם, ולא משנה מאיפה הוא מגיע, ממקום קצת אחר, נכון? רואים את זה מאוד מאוד ברור, והדברים האלה גם עולים מאוד ברור דברי רבי יוסי ברבי יהודה, שאיזה דור הוא? בשביל לדעת ספר הטלפונים,
זה
דור של רבי, לכן מתאים לבבלי שזה שיח של דור של רבי בכלל, כן? מה הוא אומר? מה תמוד לומר? הביאו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, שאיפה הפסוק הזה נאמר? בחדשוצרות בכלל. פה חזרנו עוד פעם לשאלה של עד כמה מפענחים את ראש השנה באמצעות במדבר יהוד, באמצעות חצוצות, שאתה אומר לומר אני השם אלוקיכם, אלא זה בעניין אב, כל מקום שאתה אומר זיכרונות אתה סומך לה את המלכויות, כשהוא הולך לעני השם אלוקיכם שבמדבר יהוד, כמובן בעניין אב מאוד מאוד פרובלמטי. למה הוא פרובלמטי? כי דווקא מחצוצות למדו זיכרונות שופרות, שמה אין להם? אין מלכויות, כי בתעניות אין מלכויות, כן? כלומר אין עניין במלכויות. כך שסופו של דבר אני רוצה לסכם מה עלה לנו מלימוד הספרה והצירוף שלו למה שאנחנו ראינו. המבנה של שלוש מגיע בספרה, והדרשה הזאת כאמור נמצאת גם בתוספתא, הוא מגיע מדרש החכמים של הפסוק הקמצני של חודש השביעי אחד לחודש, שיש בו שלושה תכנים שכל תוכן זכה בברכה. תוכן אחד שקוראים לו ראש שבתון ומקרא קודש, תוכן שני קוראים לו זיכרון, ותוכן השלישי קוראים לו תרועה, כל אחד זכה לברכה. זה שזה המבנה הבסיסי גם בולט במשנה, בולט מאוד, שכן מוסכם הרבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא עוד בדור יבנה, מוסכם עליהם שזה המבנה הבסיסי, השאלה איפה לשים את מלכויות. ברור בספרה שמלכויות הן לא באות ישירות מהפסוק של ראש השנה, הן באות פעמים במדבר יוד שאתה יודע לצרף אותו, זה מגיע לפי הספרה זה יכול להגיע ממדרש של הצירוף של, בפרשה הקודמת שאני השם אלוקיכם, הוא לא מגיע ממש משם, שזה אפשר לבטא בשתי צורות, שענתו של דבר הם לא סותרות אחת השנייה, אבל הם לא חייבים אחת כדי לומר את השנייה, ואני אסביר למה הכוונה. יש דעה מאוד רווחת במחקר שתדעו רק לפני כן, רק אני אשלים, המקור הזה גם נראה שהוא נאמר גם על ידי דור מאוחר יותר, נכון? זה הדור של רבי, למרות שברור מרבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי שכבר בדור שלהם מה יש? יש מלכויות. כלומר שלא יבוא אף אחד ויגיד לי בגלל שהדרשה של מלכויות היא דור שישי אז לא אין מלכויות לפי אחרי, זה שטויות, ברור שיש, אבל אפשר להרגיש שמלכויות הן לא נדבקות בדבוקה אחת עם זיכרונות ושופרות. וזה במחקר יש דעה רווחת שתדעו לכם שגם סבי הרב סולובייצ'יק והשיעורים שלו השתמש בו, למרות שהוא וחשיבה היסטורית היה ביניהם מרחק של שנות אור, וזה האמירה שאולי מלכויות הם תוקנו מאוחר יותר מזיכרונות ושופרות. כלומר במקום היה קדושת היום, זיכרונות ושופרות, תקנת המלכויות היא מאוחרת יותר, והיות והיא מאוחרת יותר היא לא נמצאת בדרשות, וגם היא לא היה ברור איפה לשים אותה. פה אולי יש הסבר פילולוגי מסוים, למה הם לא עשו 10 ברכות? למה הם היו תקועים עם השלוש? כי כבר היה ברור להם מהמבנה הבסיסי של התפילה שהוא ישמר. לא רצו לשבור את המבנה הקדום שכבר השתרש בלבבות, בנה יפה את המסגרת. ולכן הרעיון המאוחר הטרמפיסט, מה אמרו? מה נעשה איתו? צריך לבחור איפה לשים אותו. וכאן יש מחלוקת שמולדים מספיק היום, נראה לי שלא, איפה לשים אותו? רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי. אבל זה הרקע. כנגד זה תדעו שבעולם המחקר גם יש כאלה שמפקפקים בזה. עזרא פליישר למשל מפקפק בזה, אבל צריך לדעת גם למה. זה חוזר לדברים שציינתי לכם קודם. התפיסה המקובלת במחקר על עזרא פליישר הייתה שהתפילות מתפתחות בהדרגה באופן אבולוציוני, מתפתח. בהתחלה יש גרעין ועד מוסיפים ועד מוסיפים, ועד שהתפילות הקבע מקבלות את המבנה הסופי, או יש תהליך ארוך ומתפתח. וחלק אולי ההסבר של דברים בתפילה הם סוג של הסברים שבגלל שזה בא באופן התפתחותי. פליישר על כל זה חולק. פליישר, היות והוא טוען שלא היו תפילות קבע בזמן הבית, אז זו תקנה שקרתה אצלו בבת אחת בא רבה גמליאל מתקן תקנה. ולכן פליישר יש לו תפיסה מתרימה, בסדר? הוא עם דעה קדומה שאסור לחפש התפתחויות בתוך מבנה התפילה. צריך לתת לתפילה להיות בבת אחת, היא כבר מבנה ברור מסודר שמישהו תיקן אותה. וההתנגדות שלו שם לתפילות לאבולוציה היא גם כאן. פליישר לא אוהב להגיד שזה התפתח בהדרגה. אפשר גם כל זה להגיד בצורה אחרת, וזה הכיוון שהרב וולפקש בוחר בעבודה שלו, זה כיוון יותר למדני. בוא נגיד, בוא נניח שזה נכון שזה מאוחר, אבל למה לא תקנו מראש מאחורי זכות ושופרות? מה באיזשהו מקום אני חייב להניח? כי משום מה היה ברור לחכמים שמה? שכשרוצים לבטא תוכן היום לא חייבים לדבר במפורש או בנפרד על מי? על המלכות. עכשיו, אם אנחנו עומדים ומשתאים על הדבר הזה, כי בתודעה של רובנו ראש השנה יום ההמלכה, נכון? איך חב"ד קוראים ליל ראש השנה, יודעים? לקרנציה נח, שזה ליל ההכתרה, נכון? ככה בתודעה שלנו. אבל פה צריך להגיד דברים מאוד ברורים. בעזרת השם נלמד את זה בהרחבה בהמשך השבוע, אני מקווה, שבתורה אין שום קשר בין ראש השנה לבין מלכויות. אני אגיד לכם דבר יותר חריף, אין כמעט בתורה התייחסות לקדוש ברוך הוא כמלך. כשנלמד על הפסוקים שבוחרים, לא מצליחים למצוא בתורה ארבעה פסוקים שכתוב איפה קדוש ברוך הוא מלך. פשוט לא מצליחים, כי למעט שירת הים שכתוב בו השם ימלוך לעולם ועד, התורה לא מתארת קדוש ברוך הוא כמלך. הוא אלוקים בתורה, זה התפקיד שלו, זה המקצוע שלו, הוא אלוקים, הוא לא מלך. וטיב הקשר בין הקדוש ברוך הוא והעולם בתורה הוא לא של מלכות, הוא מאוד מינורי. אנחנו, סליחה?
אבטל, שהשם הוא המלך.
אז זה בנביאים ובכתובים. כלומר, תלכו, נלך בעזרת השם לברכת מלכויות, מה נראה? שם הפסוקים זועקים את זה, כן? יש מבול של פסוקים של כאילו השם המלוכה ומושל בגויים, והיה השם המלך על כל הארץ. כבר אמר מלך ישראל וגואלו, אני ראשון ואני אחרון ועדיין אלוקים, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מוצא כמלך, נצטרך לעמוד, אין לי תשובה עדיין לבית התיאולוגי, אבל זה ברור שזה נושא עמוק. כלומר, למה בתורה ראש השנה לא נדבר על מלכויות? למה מלכויות? אולי הוא לא תוכל לראש השנה, לא כי בראש השנה אין מלכות, כי אין כל כך מלכות בתורה בכלל. צריך להבין את הדבר הזה במשך השבוע, לא היום. כן, מישהו פה רוצה לשאול?
לא, בתורה אפילו יש מצוות מיני מלך, שזה משהו אחר
כזה. נכון, אבל יש המלך פחות בולט. אתה פה רומז לכיוון שנראה לי נכון, אז כיות וכבר גירדת את הכרטיס גירות, אז בואו נראה אם זכית במספר, כן? כלומר, מה שאתה מנסה להגיד הוא שכשאתה בא לתאר את זיקתו של הקדוש ברוך הוא לעולם ואת התבנית של הזיקה הזאת, אתה לוקח בחשבון את המסגרת של החברה, ואנחנו עושים סוג של האנשה, סליחה על הדבר הזה, אבל אנחנו כבני אדם רק יכולים כך לתאר לעצמנו. האופן שבו אנחנו רגילים לראות את עולם הסמכות והיחס בין שליט ונשלטים בעולם, ככה אנחנו נבין את יחסו של הקדוש ברוך הוא אלינו. ויותו בתורה בכלל, אתה אומר, אולי המסגרת היא פחות מלכותית, יותר שבטית, אז לכן אלוקים פחות מלך, הקדוש ברוך הוא פחות מלך, סליחה, כן? הוויה הוא פחות מלך. ובעולם שהמלכות היא המסגרת, אז אנחנו יותר נתאר אותו כמלך. ותרשה לי להוסיף, אם כבר הגעת, אתגר רוחני בשבילנו. בעולם שבו אין מלכויות, אין מלכים, המונרכיה די נעלמת, והם המלך הוא איזה בובה, כן? אז מה אומר לנו להגיד שאלוקים הוא מלך? אם אנחנו באמת מבינים את עוצמת האמירה הזאת. אני עמדתי בארץ יון, והיה קרוב מאוד לחתונה של דיינה עליה שלום בצ'ארלס. לפני שאלה אתם. היה משהו. אין לך למדע. היה משהו, זוכר את החתונה הזאת? אין לך להם. אנשים עמדו כל הלילה כדי לתפוס מקום ליד השורה הראשונה, כי הם עשו בכרכרה פתוחה מהכנסייה על הארמון, כדי לראות אותם.
אנשים
עמדו
פה
אליי לגלל את הכנסי של הריפוטו. זה היה לך. רב עמיטל, זוכר אותו, רב עמיטל דיבר בעקד אותו ראש השנה, שאנחנו צריכים ללמוד מזה, מה זה מלכות? כאילו, מה זה לצפות לראות פני מלך? אני זוכר אותו, בסוף אומר, מי בסופו של דבר הם אומרים, הוא שני, מתבטא קצת לא יפה, שני טמבלים. והאנגלים בישיבה נלוו כאילו, המורה כאילו, זה המלך, זה הנסיך שלנו, מה אתה מעליב אותו, כן? אני לא רוצה שלדון ממי זה מלכות אנגליה, אבל לא צריך להבין, כלומר, זה ודאי רקע טוב, יאיר, מה שאתה מציע, לנו אני חושב שצריך להתחבר לרעיון המלכות, בואו נלמד עליו. בכל אופן, זה שמלכויות הוא יהיה משני, הוא משום מסיבה פשוטה, כי הוא באמת לא נמצא בפסוק, הוא לא נמצא בתיאור של היום. עכשיו, יכול להיות שבגלל זה יש תקופה מסוימת שלא אומרו אותו, אבל בכל מקרה הנקודה המרכזית הלמדנית שצריכה להיות היא לא האם בשנת 500 אמרו או לא אמרו, השאלה צריכה להיות אחרת. זה שלא אומרים אולי מה הוא מלמד אותך, שמבחינה מהותית פנימית הוא תוכן אחר, ואז בכל מקרה המרכז הכובד צריך לעבור לניתוח התמטי, כלומר של התוכן ופחות לפילולוגיה להיסטוריה, מתי נכנס. עכשיו יכול להיות שתמיד אמרו אותו ועדיין הוא תמטית עדיין מה? עדיין הוא קצת שונה, כן? אבל נכון לכן, דבר אחד עולה פה בבירור, בלי להכריע בשאלה ההיסטורית, דבר אחד עולה בבירור, שמלימוד של מקורות כאן עולה בצורה מאוד ברורה, שאנחנו רגילים לדבר על מלכויות, זיכרון ושופרות כחטיבה אורגנית, אבל המיטו של דבר הם, אולי זיכרון ושופרות הם חטיבה ומלכויות היא...
גם שופרות
היא תוכן אחר. סליחה?
זה אתם בחצצורת, לא? זה לא כתוב שופרות.
נכון, אתה צודק.
למה לא נגיד מלכויות זיכרונות חצוצרות?
פה אתה עולה, השאלה שצריך להיות המסגרת נפרדת היא מה המעבר מחצוצרה לשופר? לקחו את השופר באופן ברור, אתה יודע מאיפה? מי עובד? עברת השופר תרועה בחודש השביעי, שם לקחו את השופר. אז עוד חזון המועד, בסדר? בכל מקרה, אני רואה את השעה, אז מה שאני מציע שנכנוס את מה שראינו כאן ונסכם ונקבע מה נלמד למחר, בסדר? עכשיו רק... הדבר הזה רק אני אסיים, אתמול מתניה למד אתכם את הספרי, גם בספרי רק נראה איך ברור שזה המתכונת. אני השם אלוקיכם, למה נאמר? זה שורה 106. כפי שהוא אומר, דבר לבני ישראל אמור בחודש השביעי, אבל מלכות לא שמענו. מי שקורא פסוקי ראש אב התורה לא שומע מלכות. שומע זיכרון, שומע תרועה, הוא לא שומע מלכות. וגם הוא מאיפה הוא לומד אותו, תמוד לומר, השם אלוקיו אמו תרועת מלך בו, זה שופר ומלכות. קודם כל זה בא ממקום אחר, ופה גם עולה שאלה גדולה, וזה גם בעזרת השם, זה יעסיק אותנו מאוד בלימוד של ברכת שופרות. הוא גם מסביר לנו מהו השופר, כי איזה שופר הוא רואה לנגד עיניו, מה זה תרועת מלך בו, איזה תרועה הוא חושב? של המלכות, של ההמלכה, בדיוק. זו תרועת ההמלכה, ואז המלכות כלולה בתוך מה בעצם?
שופרות.
בתוך התרועה, נכון, בתוך השופרות, וזו תרועה, לא שבמדבר יוד של הצרות, אלא תרועה אחרת לגמרי, תרועת ההמלכה. מה שאני מבקש לסכם, אנחנו עקבנו פה היום אחרי מה קורה בדור בית שמאי בית הלל, אחרי התבנית, הטמפלט, כן, של השלוש, שלוש, שלוש, ניסינו להבין מאיפה מגיע הרעיון של שלוש, ראינו את זה בספרה, בעיקר בספרה ובתוספתא, ראינו עד כמה על התנאים זה ברור שלא שוברים, לא סודקים את השלוש הקדוש הזה, נכון? זה דבר מאוד מאוד בולט, מאוד מאוד חזק. עמדנו על כך שמלכויות, בלי, הן אם זה היסטורית, הן אם זה רק רעיונית, שמלכויות לפחות בספרה ובמכלול רחב של מקורות, הוא לא נמצא יחד עם זיכרונות ושופרות. ומה שאני מציע שנעשה מחר זה נעשה קצת יותר לעמוד על המלכויות האלה, מאיפה הם באים או מה מקומם, וללמוד מחלוקת בן יוחנן בן נורי וחכמים, להתגלגל למה קרה עם הרשב"ג ורבי, האם שמים את זה איפה? עם זיכרונו וכו', איפה שמים, מה קורה בדור רושה? אני מקווה מאוד, תגידי שזה מהיר מדי לעצור אותי, אני מקווה מאוד שמחר יהיה אפשר להשלים את השלב הזה. מה שבעיקר יש בתלמודים, אנחנו שואלים באמוראים בשלב הזה, זה רק דבר אחד, הם בעיקר מביאים את הברייתות האלה וקצת מהירים עליהם, אז גם אני מאמין שאפשר להשלים את זה מחר. ואז הייתי רוצה להיכנס לעובי הקורא למשנה הבאה, שהיא שואלת את עצמה לא מה, מה הכל הולך בונים, אלא מה היא שואלת את עצמה? מה התוכן? מה הפסוקים שאני אביא? בסדר? ירון.